שלום וברכה. היום אנחנו בעזרת השם מתחילים את ההקדמה של הרמב״ם לפרק. אז נעשה הקדמה קצת להקדמה הזאת. המשנה הראשונה בפרק חלק בעצם עוסקת במושג שנקרא עולם הבא. המשנה שם אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שאמר ואומר כולם צדיקים ועולם ירשו ארץ. הרמב״ם בעצם בפירוש שלו למשנה הוא נדרש להסבר דברי חז"ל במשנה, ולעיתים גם כמו שדיברנו כבר בהקדמה למשנה עשה גם הקדמות ארוכות לפרקים מסוימים שבהם הוא ראה לנכון להרחיב יותר את היריעה, כי המושגים הם טעונים הרבה הסברים, ו לפעמים ההקדמות שלו הארוכות הן הקדמות הלכתיות, יש לו הקדמה מפורסמת סדר תארות, וההקדמות, מה שאנחנו קוראים זה הקדמות הרמב״ם, זה הקדמות העוסקות בעניינים אמוניים, רוחניים, מחשבתיים. בהקדמה לפרק הזה, כיוון שהוזכר פה המושג שנקרא עולם הבא, אז הרמב״ם ותחיית המתים, הרמב״ם רואה צורך לנכון להגדיר את המושגים האלה, ואנחנו מוצאים בהקדמה הזאת גם התייחסות בצורה מסודרת להסברת המושגים שכולנו מכירים אותם, צריך לעשות בהם סדר, יש גן עדן, ימות המשיח, תחיית המתים, גיהנום, גאולה, כל המושגים האלה טעונים הסבר, ויש מתוך הדברים האלה הרחבה של הרמב״ם בהתייחסות שלנו לדברי חז"ל, לדברי חכמים. אז בואו נראה את הדברים. הרמב"ם כותב ככה: ראיתי לדבר כאן בעיקרים רבים באמונות רמי הערך מאוד. כן, זאת אומרת, אני רוצה פה בהקשר הזה של הפרק הזה לעסוק בעניינים שקשורים למושגים הרוחניים. דע כי אנשי התורה נחלקו דעותיהם בטובה, אשר יזכה לה האדם בקיום אלה המצוות אשר ציוונו בהן על ידי משה רבינו, וראה שנמצא אותנו לעבור עליהן מחלוקת רבה מאוד. זאת אומרת, יש מחלוקות, והרמב"ם מדגיש שהמחלוקות האלו אצל אנשי התורה. אנשי התורה הוא לא מתכוון דווקא לומר חז"ל, זאת אומרת אנשים שבמדרגת חוכמה גבוהה בתורה, אלא הוא מתכוון לומר אנשי תורה, אנשים מאמינים בתורה, אנשים שומרי מצוות, יש ביניהם מחלוקות רבות לפי חילוק השכלים, כלומר, הדעות השונות הן לפי הרמה השכלית של האדם. רמה שכלית זה הכוונה היא מדרגה שלו בחוכמה האמיתית. ויש הבדלים כמובן, וזה גם גורם למחלוקות. ונשתבשו בזה הדעות שיבוש רב. עד שכמעט לא תמצא בשום פנים אדם שדבר לו עניין זה, וכלל לא נמצא בו דברים מוחלטים לאיש, אלא בערבוב רב. זאת אומרת, אומר פה הרמב״ם, תראה, בגלל שמדובר בנושאים שצריכים הרבה הבנה, יש בדברים האלו שיבושים. שאנשים יכולים לדבר על מושגים ולפרש אותם לפי דמיונם, אבל אין לזה שום קשר אל האמת. זה רק כל מיני דמיונות וכל מיני מחשבות ככה בלי העמקה שכלית ראויה. עכשיו אני רוצה קודם כל שנבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על המושג שנקרא שכר ועונש, כן? כי הרמב"ם מדבר על נחלקו דעותיהם בטובה אשר יזכה לאדם, כן? וברא אשר תמצא לנו לעבור עליהן מחלוקת רבה מאוד. אני רוצה קצת להרחיב את המושג הזה שנקרא שכר ועונש. אנחנו יודעים שיש לנו את המצוות שציווה אותם הקדוש ברוך הוא, ציווה אותנו לעשות אותם. בעיקרון הצורך לעשות את המצוות זה מצד שהמצוות זה רצון השם, וזאת האמת. כלומר, צריך לעשות את המצוות בגלל שזאת האמת, ככה צריך לחיות על פי רצון השם, וזה רצון השם, שאנחנו נניח תפילין נניח בבוקר, ואנחנו לא נוכל נבלות או טרפות. זה המניע הטהור ביותר לעשיית רצון השם. יש עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא הכניס אותו לתוך, לתוך העולם שאותו הוא מנהל, והוא המושג שנקרא שכר ועונש. זאת אומרת, מעבר לזה, שכמו שאמרנו שהעניין הבסיסי בקיום המצוות, שזה הדבר היסודי ביותר, זה עשיית רצון השם וזאת האמת, הקדוש ברוך הוא גם מתגמל על מי למי שעושה את רצונו, נותן גמול, נותן שכר, וגם מעניש את מי שעובר רצונו. רק לחדד על פי מה שאנחנו אומרים, שכר בונוס זה עוד דבר נוסף, הוא לא מחויב להיות קיים. לא מחויב להיות קיים, הכוונה, המניע לעשיית המצוות זה לא השכר, והמניע לפרישה מעבירות זה לא העונש. המניע האמיתי לעניינים האלו של עשיית המצוות ומניעת האדם את עצמו מן העבירות צריך להיות, כי זה רצון השם וזאת תמיד, אנחנו נרחיב את המשפט הזה שאמרתי עכשיו, אבל בעיקרון זאת התפיסה. שכר והעונש זה דבר נוסף. הלוואי שהיה אפשר בלעדיו. למה הקדוש ברוך הוא הכניס שכר והעונש כחלק מהעניין? זה מספיק שהוא יגיד לנו זה מה שאני רוצה, וכיוון שזאת האמת אנחנו צריכים לעשות אותה. למה? כי אנחנו כבני אדם יש לנו יצרים רעים. ולכן בני אדם רגילים בלי ענישה יש הרבה דברים שהם לא יקיימו. נכון שבני אדם במדרגה גבוהה הם לא זקוקים אל הענישה, והם גם לא זקוקים לשכר כתמריץ לעשות את האמת, אבל רוב ככל בני אדם זקוקים לעניינים האלה כדי לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן הקדוש ברוך הוא, נאמר, הכניס לתוך המערכת הזאת שנקראת רצון השם, מצוות ועבירות, גם את השכר ואת העונש. עכשיו אנחנו דנים על מושגי השכר והעונש. הנה קט אחת תאמין, פה אנחנו, הדיון הוא בשאלה מה זה השכר ומה זה העונש. על, כלומר, מה מקבלים, כי אני אקרא לזה ככה במרכאות, על עשיית רצון השם, ומה נענשים על עבירה על רצון. הנה קט אחת תאמין, כי הטובה אמנם היא גן ועדן. וכי הוא מקום, כן, גן ועדן, לכאורה זה הכוונה שני מקומות. יש מקום שנקרא גן, יש מקום שנקרא עדן. מה זה בעצם הגן והעדן, לפי השיטה הזאת? וכי הוא מקום שיוכלו בו וישתו מבלי עמל גוף ובלי הגיעה, ושיהיו בבתים מאבנים יקרות, ומצאות משי, ונערות מושכי יין, ושמנים טובים והרבה מזהמים. זאת אומרת, מקום גשמי, לפי השיטה הזאת. גן ועדן זה מקומות חומריים, גשמיים, שיש בהם שפע חומרי ללא גבולות, בלי צורך במאמץ. כן, זה בעצם מה שאומר, מקום יוכלו בו וישתו בלי עמל גוף ויגיעה. אנחנו יודעים שבמציאות הרגילה של חיינו, כדי שאנחנו נגיע למצב של עינוגים חומריים, אנחנו צריכים הרבה להתאמץ. אדם צריך הרבה להשקיע כדי להביא את עצמו למצב שיש לו את העונג החומרי. אבל המציאות של גן ועדן זה בעצם מצב שבו יש את העינוגים האלה בלי עמל והגיעה. כן.
איך הרב מגיע להסביר הזה?
הוא לא יגיע, הוא אומר לך, יש אנשים שככה חושבים. פשוט פגש, הוא לא אומר שזאת האמת. עכשיו מה שעושה, עושה סקירה לכמה וכמה דעות שקיימות, הוא לא מצדיק אותם, הוא רק אומר, תאר, יש לך אנשים שככה חושבים.
פגש אנשים כאלה, שהוא
העלה
אופציה,
לא, 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 יש אנשים כאלה. שואל, הוא פגש אנשים כאלה, כן, נראה לי. גם היום אתה יכול לפגוש אנשים כאלה. וכי הרעה, גיהנום, וכי הוא מקום יוקד אש, מה זה גיהנום? מקום שיש שם אש, יישרפו בו הגופות, ויתענו בו בני האדם במיני עינוי ירח באורם. זאת אומרת, גם, זה גם מקום חומרי, אם שורפים בגופות, אז גוף זה חומר. זאת אומרת, זה מקום חומרי, נמצא יכול להיות באיזשהו מקום בכדור הארץ, אולי איזה כוכב. יש מקום כזה, מקום גשמי כזה, מקום כפשוט, ששם זה מה שעושים לבני האדם. הם סובלים מאוד סבל גופני כתוצאה מהעבירות שלהם. וזו הקאט, כלומר הקבוצה הזאת, שזאת התפיסה שלה, במושג גן עדן, במושג גיהנום, תעביר ראיה זאת האמונה במאמרים רבים הרבה חיים עליהם השלום, אשר חייך יאותו פשטיהם לטענתם ולרובה. כלומר, אומר הרמב״ם, על מה הם מתבססים? אז הוא אומר, אם תקרא כל מיני דברי חז"ל, אתה תוכל להסביר אותם בצורה כזאת. זאת אומרת, אם אתה מסביר את דברי חז"ל כפשוטם, אתה לא חושב שיש פה משהו מעבר, אז אתה תוכל להגיע לדעה הזאת, שבאמת יש מקום כזה, שיש בו שפע כל טוב זה גם בעדן, ויש מקום שיש בו סבל נוראי לבני אדם. טוב, האם המקום הזה קיים כל הזמן? זאת אומרת, הגן עדן והגיהנום קיימים כל הזמן. נראה לי שאנשים האלו סברו שכן. כן, הרי שכר ועונש על מצוות זה דבר ש... שכר ועונש על מצוות ועבירות זה דבר שקיים כל הזמן. אז זה קיים כל הזמן. זאת אומרת, הם חיפשו בכל כדור הארץ ולא מצאו, הם לא חיפשו. כן, אתם צריכים לחשוב על עולם כמו שהיה לפני אפילו 100 שנים. תחשבו על עולם שהיה לפני 1,000 שנים. מה אדם יודע כבר על העולם? כן, יכולים להגיד, תשמע, במרחק של, אני יודע, 100 קילומטר מפה יש את הגיהנום הזה. מחוץ לעיר, כן, יש את הגיהנום הזה. אתה לא היית שם, אבל יש דבר כזה. עכשיו, אם היית שואל אותם, רגע, איך אנשים מגיעים לשם? זאת אומרת, הם מתים, ואז מה? לוקחים אותם למקום הגשמי הזה. לנו זה נראה שיש פה הרבה שאלות פשוטות, שהן... אבל צריך לזכור שאנחנו חיים באמת בדורות אחרים לחלוטין מאשר הזמן שבו הרמב״ם חי. ועל דברים מהסוג הזה יכלו אנשים באמת לחשוב שזה ככה. זאת אומרת, איך הם מגיעים? אלוהים עושה נס, מה יודע מה. אדם מת, מוצאים אותו מהקבר ולוקחים אותו לגיהנום. יש איזה חברת הסעות. יוצא מהבית קברות, יוצא כל יום איזה... איזה אוטובוס לגיהנום, ויש אוטובוס שיוצא לגן עדן. מה אתה שואל שאלות? ככה זה. רק צריך לשים, להבין, אנחנו חיים היום בדורות שונים לחלוטין. זאת אומרת, הרמה השכלית היום שבן אדם ממוצע היא לעילה לעילה, הרבה מעבר לכל מה שאפשר היה לדמיין לפני כ-200 שנה. ובטח לפני 800 אלף שנים. שעל זה מדבר הרמב״ם. טוב, זה סוג אחד של אנשים. כת שנייה, כן, רק כדי למחיש לכם את מה שאמרתי מקודם, תחשבו שלאנשים אין ספרים בבית. אין לך ספרים בבית, אין לך אמצעים לדעת שום דבר, שום דבר, מעבר למה שאתה פוגש באופן חושי בחיים שלך. זאת אומרת, אתה מכיר פרות, סוסים, גמלים, לא יודע אם ראית גמלים, כמה טלאים וכבשים, כמה תרנגולות יונים, זו ההשכלה של בן אדם ממוצע. תמיד שאני חושב על הדבר הזה, אני אומר לעצמי, איזה גדולים היו אנשים בסדר, כמו, זה לא רק הרמב״ם, זאת אומרת, איך הם צמחו, כאילו, על איזה קרקע הם צמחו. אנחנו היום קופים אותנו כבר מגיל 4 להתחיל ללמוד. כן, עד גיל 18 בן אדם כבר נפגש עם הרבה, ובכלל היום, כל אחד יש לו ספרייה שהלוואי שהיא הייתה בקנה מידה עירוני של מה שהיה בעבר. שדרשו של אדם אינם כל שום מקורות מידע, על כלום, על כלום, על כלום, על כלום. זה הכל השערות ודמיונות. כמה צריכים להיות אנשים גדולים כדי לצמוח על קרקע כזאת ולהיות ב... אנחנו היום משתוממים במדרגה השכלית של הראשונים. אנחנו עם כל השכלולים שיש לנו, כל האמצעים שיש לנו. אנחנו לומדים אותם, אנחנו רואים, וואו, איזה רמה הם. אבל תחשבו, אם תחשבו מאיפה הם צמחו, זה עוד יותר יפליא אתכם. איזה סדר גודל של אנשים מדובר. ולכן, אין מה להתפלא על זה שיש אנשים שצוברים דברים באופן כזה. וכת שנייה, תאמין ותחשוב, כי הטובה מיוחדת אומנם היא מימות המשיח. הנה, פה נכנסים מושג חדש, מימות המשיח. קודם דיברנו גן עדן וגיהנום, נכון? עכשיו יש עוד מושג, מימות המשיח. מהרה יגלה, שבאותו הזמן יהיו בני האדם כולם מלכים תמידיים. כולם, בימות המשיח, הופכים להיות חיים כמו מלך. ויעצמו גופותיהם, ויושיבו ארץ כולה לעד. זאת אומרת, חיי נצח עם הגוף, בתקופה שנקראת ימות המשיח, אתה חי ברמה של מלך. ואותו המשיח יחיה לפי מחשבתם כנצח הבורא, ובכלל המשיח, אי אפשר לתאר את משך הזמן שהוא יישאר בחיים, נצחי, יתרומם שבחו. ושבאותו הזמן, תצמיח הארץ בגדים ארוגים ולחם אפוי ונמנעות רבות כאלו. זאת אומרת, דברים שהם לא יכולים להתאים לחוקי הטבע הקיימים, נכון, בסדר. כל חוקי הטבע משתנים. בעצם זה שיש אנשים שחיים ככה, בלי מוות, זה כבר שינוי בחוקי הטבע. זה עולם אחר, בקיצור, סדר אחר, עולם אחר. זה ימות המשיח. ימות המשיח זה בעצם השכר. והרעה היא שלא יהיה אדם באותו הזמן ולא יזכה לראות אותו. כבר מה העונש? שאתה לא זוכה להיות שם. בזמן הזה שנקרא ימות המשיח. שמתם לב, ולא הזכירו את המושג שנקרא תחיית המתים, הם לא הזכירו גם את המושג שנקרא גן עדן וגיהנום. זאת אומרת, הראשונים דיברו על המושג גן עדן וגיהנום. מבחינתם, המושג שכר קשור למושג גן עדן וגיהנום. זה הקט הראשונה. הקט השנייה, המושג שכר ועונש מתייחס למושג שנקרא ימות המשיח. והביאו ראה על זה גם כן מאמרים רבים מצויים לחכמים וכתובים מן המקרא, הסכימו שאתם לטענתם או לקצתם. זאת אומרת, הם מביאים ראה על זה מכל מיני פסוקים, מכל מיני דברי חז"ל. הוא אומר, אפשר בפשט של הדברים של חז"ל, בחלק מהדברים למצוא סימוכין אפילו. כן, כמובן, כל זה לכאורה. קט שלישית, תחשוב כי הטובה המיוחלת היא תחיית המתים, והוא שיחיה האדם אחר מותו ויחזור להיות עם בני ביתו וקרוביו, יאכל וישתה ולא ימות עוד. והרעה שלא יחיה. והביאו ראיה על זה גם במראה אחרים, קצת פסוקים במקרא, יראות וזאת רענה. כלומר, לפי הקט הזאת, יש לנו עכשיו מושג חדש שקרא תחיית המתים. שוב, הסוגיה שאנחנו דנים בה, זה מה זה השכר והעונש. הקט הראשונה אומרת, שכר ועונש זה גן עדן וגיהנום, לפי איך שמסבירו את המושגים. הקט השנייה אומרת, שכר זה ימות המשיח, עונש זה לא להיות בימות המשיח. הקט השלישית אומרת, שכר זה תחיית המתים. כן? זאת אומרת, ומה העניין בתחיית המתים? זה, כן, אתה חוזר, איך קוראים לזה היום? פגישת משפחות. כן? איחוד משפחות. הקרובים וזה, יהיה כיף. יאכל, ישתה, גם לא מתים עוד. והרעה שלא יחיה. מה זה הרעה? שאתה לא מגיע לתחיית המתים. והביאו רעה על זה גם ברחמים, קצת בסדר, כמקרא, ויאותו לזאת הטענה. כן? זאת אומרת, אם תעשה לב, לאט לאט הסימוכים בדברי חז"ל יורדים, נכון? כלומר, הקט הראשונה, יש לה לכאורה הכי הרבה סימוכים בדברי חז"ל, נכון? זה מה שאומר, מאמרים רבים מראי חיים על שלום, אשר חייך יאותו פשטם את האדם או לרובה, הקט השנייה יש להם פחות, כן? הסכימו פשטם את האדם או לקצתה, הקט השנייה עוד פחות, כן? קצת צוקים מהמקרא, כן? שיאותו לזאת הטעם. זאת אומרת, כולם סומכים את עצמם או על פסוקים או על דברי חז"ל, ועל פי זה בנו את התיאוריה שלהם. טוב, אנחנו צריכים לעצור פה. עד כאן.